אנשי הבריקדה, מה נשמע? האם האזנתם לפרק הקודם על מה שקרה לליכוד? מה אתם אומרים? נתונים מדהיגים מאוד על המפלגה שפעם הייתה ליברלית. ואני מתכוון להמשיך בכיוון הזה של להתעסק עם הימין דווקא, עם השמרנים. לבדוק מה הולך שם, כי כל הזמן מדברים על ההתנגשות הזאת של הליברלים והשמרנים, הימין והשמאל, והשאלה הגדולה היא האם באמת בפעם הבאה שנלך כולנו לקלפיות, הרשימות שאנחנו מכירים עכשיו יהיו אותן רשימות. יש קונצנזוס, אגב, צריך לומר, יש קונצנזוס שתהיה פה עוד מפלגה, אחת ליברלית ימנית ממלכתית. כמה ליברלית, כמה ימנית, כמה ממלכתית, זה דיון שעוד לא נפתח, אבל כנראה תהיה עוד מפלגה, כי יש וקום. ואני חושב שהרבה מאוד אנשים, וזה די ברור שהצביעו לסמוטריץ' או לבן גביר, מבינים היטב את האסון שהם עשו במו הצבעתם, אז הם לא יעשו את הטעות הזאת עוד פעם. אבל מי יוביל את המהלך הזה של מה שנקרא ימין ליברלי ממלכתי? האם יבואו המורדים מתוך הליכוד והתפצלו והתנפצו? אני סקפטי. האם תקום מפלגה חדשה של אולי, לא יודע, בנט, שקד עוד פעם, יועז הנדל, האוזר, כל החבורה הזו, אולי הם מיוסי כהן? גם לא יודעים. ברור לגמרי שמשהו יקרה. אני רוצה קצת להעמיק בסוגיה הזאת של הימין, המשבר. צריך להגיד, יש שם משבר בימין השמרני הישראלי, ולצרף אליי, בשמחה רבה, את הדוקטור יועז הנדל, השר לשעבר, חבר הכנסת לשעבר. דוקטור הנדל, אחרי הפסקה מסוימת, הנה אתה חוזר לזירה. מה שלומך?
בסדר גמור, עטילה.
האזרחות עושה לך טוב?
האמת היא שמאוד. אני מאוד נהנה מהאזרחות. אני גם קצת במגזר הפרטי, יושב ראש דירקטוריון של איזה חברה, דירקטור בכמה חברות, נהנה גם מללמוד על המגזר הפרטי, על השוק, מנקודת מבט אחרת, גם מהחופש הזה. אני אמנם עם צבאות או רגיל בפוליטיקה, ומשוחח איתך על פוליטיקה, אבל זה ממש, זה במרחק מתאים כדי שאני אוכל לעשות מה שאני רוצה ולטייל וללות מהמשפחה. זו תקופה מאוד מאוד טובה ברמה האישית.
אבל נדמה לי שאני לא אתה אם אני אומר שהחיידק עדיין שם ואתה מעורב ומודאג ומוטרד וחרד ועוקב מקרוב ושואל את עצמך המון המון שאלות. אז הנה אני גורר אותך לבריקדה לאיזו שיחה כזו שהיא, אני כבר מזהיר את המאזינים שלנו. אנחנו לא נוציא פה סקופים וכנראה שלא לא תוקמנה מפלגות. אבל ננסה להבין מה קורה. האם אתה מסכים איתי לגבי הטלטלה שמתרחשת במחנה שממנו אתה בא, אפרופו הממשלה הנוכחית, האם אתה שומע את זה, רואה את זה, מזהה את זה, או שזה wishful thinking של אנשים כמוני?
לא, אני אגיד לך מה אני מזהה. אני מזהה טלטלה במדינת ישראל, בחברה הישראלית, במיוחד במרחב הציוני. למה? כי מה שהיה איננו עוד. וכאשר יש ממשלה של 64 מנדטים שמבטאים במידה רבה ערכים לא ציונים, חלק גדול מהאנשים שמבטאים ערכים לא ציונים, אז רגע לפני הימין ושמאל ושמרני וליברלי, שואל עצמו האדם הציוני הממוצע, והשתמשת בכמה מושגים שאני, אתה יודע, תמיד צחקו עליי שימין ממלכתי זה אני ואימא שלי, אז היום אני מקווה שזה קצת יותר, אבל שואל אותו האדם הממוצע הישראלי הציוני, ואולי גם הימני, הוא אומר לעצמו, רגע, האם זה ציונות חוק לימוד תורה? האם האמירות האלה על הטייסים, על המילואימניקים, על איך הוא להזזל, האצבע בעין, האם זה בכלל התפיסה הציונית? האם בשבעת החודשים האחרונים, הממשלה הזאת, ממשלת הימין המלא, קידמה את התפיסה, את תפיסת העולם הימנית שלי או של מישהו אחר, והתשובה היא לא. ולכן, הטלטלה היא כזו שמצד אחד יש מחנה שלם שיוצא מהבית ומפגין כי הוא מפחד, ממש חושש, לדמוקרטיה הישראלית ולעתיד מדינת ישראל, ומי שציונות בגרונו ודואג למדינת ישראל, אמור להיות מודע גם מזה, כי זה האנשים שלו, זה אנשים ששרתים איתו במילואים, זה מגזר תורם, משלם מיסים, אז הוא אמור להיות מודע. וגם מי ששייך לימין, כולל הרבה מאוד אנשים שהצביעו לקואליציה הנוכחית, מודע, כי הוא אומר, רגע, הצבעתי למשהו, שבסוף מוביל אותנו גם לפירוק החברתי, גם אם תרצה לאסון בהרבה מאוד תחומים, כולל כלכלי, כולל צבא העם, כולל בתחומים אחרים. ובסוף, גם לא מממש את האידיאולוגיה של שמה הצבעתי. כי יש השקר הכי גדול שקיים היום בשיח של הקואליציה, הוא שאנשים הצביעו בעד הרפורמה המשפטית. אנשים הצביעו כקונטרה לממשלה שאני הייתי חלק ממנה, עם הערבים. אנשים הצביעו למשילות. זה מה שהם הצביעו, להחזיר את הביטחון האישי, להחזיר את הביטחון. לא ממשלת האחים המוסלמים במרכאות. הם לא הצביעו כדי שעכשיו תתעסק בסעיף א' ב' בעילת הסבירות, ואת התוצר הזה הם לא מקבלים, ולכן, אם בבחירות האחרונות הייתה דיכוטומיה מוחלטת, ואני גם אחראי עליה, ואם תרצה נדבר על זה, יש לי אחריות גדולה עליה, של או שתצביע למחנה השמאל מרכז, או שתצביע למחנה רק ביבי, אז היום אנשים מבינים, זאת הייתה טעות, טעות גורלית.
רגע, בוא נתעכב על זה, זה חשוב. אני טוען כבר שנה וקצת, עוד מיוני 2022, שהנוסחה הזו, שאתה קראת לה דיכוטומית, הנוסחה הזו שרק לא ביבי, היא מצטה את עצמה בסיבוב החמישי. כלומר, אתם שהתמודדתם מול נתניהו, הייתם צריכים להיות במקום אחר בנרטיב, אפרופו כן או לא נתניהו. נדמה לי שגם אתה וגם שקד נגררתם לפינה הזו של לא נשב איתו, ולא אין מצב שנשב איתו וכל מיני דברים כאלה. למרות שאתה ישבת איתו בסיבוב הקודם עם גנץ. ולכן אני, בוא נתעכב על זה, אתה חושב שבהינתן הנתונים הקיימים עכשיו, אחרי כל מה שראינו שנתניהו מסוגל לעשות, ואחרי כל מה שהוא עשה, צריך לשבת איתו ואף תחתיו, כדי, בוא נקרא לזה, להציל את המדינה?
עטילה, אני הפוך. אנחנו הלכנו לבחירות האחרונות, אמרנו, תעצרו רגע עם שאלת כן נתניהו או לא נתניהו, אני והילד שקט.
אבל זה, מה שנקרא, זה היה פה צונמי, לא יכולתם לעצור את זה. אני זוכר את מה שאמרתם.
לא עמדנו, כשאני אמרתי, אני לא ביביסט, ואני חושב שנתניהו הוא הבעיה ולא הפתרון, אבל אין לי ברירה, כי אני לא רואה אפשרות אחרת, כי אחרת נקבל ממשלת ימין צרה, או ממשלת ימין מלא, וזה לא טוב לישראל, או ממשלת שמאל מלא, וזה לא טוב לישראל, אז לא היה מי שיקשיב. אני פרשתי מהפוליטיקה, כי מצאתי את עצמי בעצם די לבד, אני אגיד. וראיתי שאחוזי התמיכה הם לא גבוהים, בעוד זה ריזיקה גדולה, ולא רציתי לפגוע במאמץ המלא. בדיעבד שאני מסתכל על זה, אתה יודע, זה נורא קל להגיד, צדקתי, וכן אמרתי ולא אמרתי, אפשר ללכת לרעיונות שלי, אחד לאחד מה שקורה עכשיו, זה מה שאמרתי שיקרה, נבואת הזעם אם תרצה. היום, חד וחלק, הפתרון למציאות הישראלית היא ממשלת חירום לאומית שתגשר עד הבחירות. מה שבטוח שעכשיו אנחנו מדממים, אנחנו כל יום מדממים, שאלת נתניהו לא מעניינת אותי.
מי זה אנחנו, תגדיר אנחנו, מי זה מדממים? החברה הישראלית או המחנה שלך או המחנה של הליברלי, מי?
מעניין אותי מחנה כקליפת השום. אני איש ימני שלא חושב שהקואליציה הנוכחית ימנית במשהו, לא בכלכלה, לא בביטחון, לא בתפיסת התיישבות וגם לא בתפיסת הגנה על המולדת, בכלום. ואני מסתכל ואני מודאג, אני רואה את מדינת ישראל מדממת. אני רואה אנשים ששונאים אחד את השני, אני רואה את הצבא שעובר תהליכים קשים מאוד. עכשיו, אי אפשר כל דבר לנוע על הסקאלה שבין זה לא קורה, אין שום בעיה בצבא, הכל בסדר, לבין כן זה קורה, אבל זה אשמת השמאלנים האלה שיוצאים להפגין. או אין בעיה כלכלית, זה לא קורה, זה סתם המצאה, לא מורידים את דירוג האשראי, הכל נהדר ויש השקעות. אם זה קורה, אבל אם זה קורה, אז זה קורה באשמת השמאלנים שמפגינים. זה בכלל לא משנה לי. אנחנו מדממים נקודה. עכשיו, מכיוון שאני אוהב את מדינת ישראל, ואני לא מוכן לוותר על המדינה הזאת שנלחמתי עליה, ואיבדתי חברים, ואני משקיע את חיי בה, אז אני מזהה מה הפתרון. אני לא חושב שיש למישהו end game אחר, ואם למישהו יש שיציג אותו, אני מוכן להשתכנע. בעיניי ה-end game היחיד הוא לייצר גישור עד שמגיעים לבחירות, ומקימים אחרי הבחירות שוב ממשלת
אחדות. אבל אז אתה מציל את נתניהו, יגידו לך. אתה שוב בא להציל את נתניהו.
לא אכפת לי נתניהו. נתניהו, אם הייתי יכול, אמרתי את זה אז, ואני אומר את זה גם היום, אז לא היה קשר בזה. אז, אתה יודע, הולכו לבן גביר, בן גביר הפתרון, הבלון הנפוח, אז הוא יפתור את בעיית המשילות, או שהלכו לרק לו ביבי. אני אומר לך שלא אכפת לי נתניהו, ומי שירצה שיתקוף אותי, אכפת לי מה קורה למדינת ישראל. בעיניי, כדי שנציל את מדינת ישראל, אנחנו צריכים עכשיו לייצר גישור עד שמגיעים לבחירות. מה זה הגישור הזה? ממשלת חירום לאומית? כן, נתניהו שישב עם יש עתיד ועם המחנה הממלכתי. אגב, סקל פוליטית, אני מתייחס להקדמה שלך, אין לי שום אינטרס שזה יקרה הרי. אבל אני חושב שזה מה שיציל את ישראל. אנחנו חייבים להציל את ההתפוררות הזאת. אחרי זה, אחרי הבחירות, מה שהייתי רוצה לראות, זה ממשלת אחדות ציונית, שמתעסקת בסוגיות הליבה, שילוב חרדים, כי זה לא יכול להימשך האירוע הזה, עם המעורבות שלהם בדת ומדינה, המונופול על היהדות, עם חוסר השוויון, ערבים, משילות, לא יכול להימשך האירוע הזה, וכבר למדנו שבן גביר זה בלון הפוח, שלא נותן תוצר, רק הרבה דיבורים, וגם להתעסק עם שאלת שטחי סטי, שאני מגיע מימין, אחר הגיע משמאל, אבל להתעלם מזה, גם לא עוזר לשום דבר.
ולכן... אבל רגע, דוקטור אנדר, שנייה רגע, לפני, אתה מאוד, מה שנקרא, מאוד רציונלי ומדבר מאוד אקדמי כמעט, ואני זוכר אותך גם כפוליטיקאי, ואני זוכר אותך גם עוד לפני כעיתונאי, ועכשיו אני רואה אותך כאזרח ואיש עסקים. אז עזוב שנייה את זה. כנס רגע לרגליים, לנעליים שלי לשנייה, או לנעליים שלך של פעם, של הפרשן, שצריך להסתכל על וחד בלוק שנולד כאן באוכלוסייה הישראלית, בלוק שהוא בהגדרתי שמרני עם כוכביות, או ימני עם כוכביות, זה לא משנה בכלל, שעובר איזשהו תהליך מאוד מעניין, שהוא עובר את התהליך שאומר, ימין מלא מלא זה קטסטרופה. עכשיו, מה עושים עם זה? מה עושים עם זה? האם אותם אנשים שהצביעו לאנשים כמו סמוטריץ' או בנגביר או הרמלך או צביק סוכות או מי שזה לא יהיה שם, האם האנשים האלה פתאום מגלים את המרכז המתון הימני פסאודו-ליברלי שם? כאילו, מה? איפה תמצא אותם? במה הם מתמודדים? מה השאלות שאתה שומע בקהל שלך?
אז אני רוצה להפריך את הטענה הזאת שיש 64 מנדטים בטון, שכל מהותם היא סמוטריץ', בנגביר או רק ביבי. יש שם קבוצות שונות, יש חרדים, יש חילונים ימניים, יש את אחותי הקטנה ובני משפחתה ועוד אחרים שהצביעו לסמוטריץ', והם מסתכלים על המערכת הפוליטית ואומרים לעצמם, איך זה קרה? לא לילד הזה פילנלו. עכשיו, אם נניח תתממש התזה הזאת של יהודה וישראל, האנשים האלה נמצאים בדיוק על קו התפר. כשאתה תשאל אותם, נניח בעולם תיאורטי כזה בנית את יהודה וישראל, תשאל אותם, תגידו, איפה אתם, ביהודה או בישראל? אני רוצה, תגיד, אתה השתגעת, אתה שם אותנו עם החבר'ה ממני השערים ומביתר אלית, למה מה קרה? או עם צבי סוכות, או עם החרדלים של, לא משנה של איפה, של יצר, יש שם הדברים שאנחנו אוהבים, אבל אנחנו הרבה יותר מתחברים, אתה שואל אותי איפה אני, ביצר או בנעלל, אנחנו הרבה יותר בנעלל, לצורך העניין. וזה אנשים שמשרתים איתם בצבא, וזה אנשים שעושים איתם מילואים, וזה אנשים שעובדים איתם בהייטק או בכל מקום אחר. ולכן, הסביבה הזאת היא לא דיכוטומית. עטילה, אני עכשיו לוקח אחריות. אני חייבתי את החבר'ה האלה לבחור האם אתה במחנה של רק ביבי, שזה אומר חרדים וחוק לימוד תורה ומונופול על היהדות, וזה אומר סמוטריץ' ובן גביר, שאתה יודע, עם השירות הצבאי שלהם ועם התזה הדתית שלהם, או שזה אומר אמסלם וגלי דיסטל ושלמה קרעי וביבי. או שאתה בוחר בשמאל מרכז, הם לא יעברו למחנה השמאל מרכז. אבל כשלא שמנו להם אלטרנטיבה בבחירות האחרונות, מה שהיה תמיד באופן מסורתי בפוליטיקה הישראלית, תמיד הייתה איזו מפלגה שביטאה את הקול של, תקרא לזה איך שתקרא, תקרא, אני קורא לזה היום הימין הציוני, אבל זה ימין מתון, או ימין ממלכתי, או לא משנה, או ימין ליברלי, תמיד היה את הקול הזה, הפעם לא היה. ולכן כשזה לא היה, הכרחת אותם, בעצם אילצת אותם להצביע לסמוטריץ', ואתה שואלת אחותי היום, האם את מרוצה שהצבעת לסמוטריץ' או לבן גביר? קודם כל היא מעלימה את זה שהצביע לבן גביר, יש כאלה שמעלימים את זה שהם הצביעו לסמוטריץ', ובית, היא אומרת לך, חס וחלילה, תראה מה קורה פה, איזה אסון, ועם ישראל, זה אכפת להם, זה נוגע בהם. ולכן, המסקנה המתבקשת, היא שכאשר אין קשרים בפוליטיקה הישראלית, אז שורפים קשרים. וכאשר אין קשרים, אתה מקבל דיכוטומיה, ואתה מקבל ממשלת ימין מלא, שמראש נועדה להיות בלון שמתפוצץ, מראש נועדה להגיע למצבים בלתי אפשריים, כי הבטחות הבחירות אין להן שום יכולת מימוש, ומראש שמת אנשים לא מתאימים לתפקידים לא מתאימים, ובזה אולי תמונה הזדמנות עטילה. דווקא במציאות הבלתי אפשרית הזאת, יש הזדמנות גדולה להרבה מאוד אנשים להפנים, שאין יותר את השמאל המלא, לא יקרה, אין מספרים כאלה, אין ימין מלא, כי זה מוביל אותנו לנקודת הזמן הזאת, 8 חודשים אחרי, עם פירוק חברתי, ועם 0 הישגים, בשום דבר, כולל ברפורמה המשפטית, ולכן כדי לקדם משהו במדינת ישראל, ויש פה בעיות ואתגרים, אתה צריך ממשלת אחדות ציונית, כן, את יש עתיד, ואת המחנה הממלכתי, ואת הליכוד, כל מה שאנחנו...
את כל הסחים, אתה רוצה את כל הסחים, אבל תשמע...
אני רוצה את הציונות, אני רוצה את הציונות, כי אחרת מדינת ישראל תלך מדחי אל דחי, והנס הגדול הזה שאנחנו חיים בו, פשוט ילך ויתמוסס, ולנו יש אחריות לדור שלנו.
אוקיי, שתי שאלות. קודם כל, אני מחזיק בידי, אנחנו מקליטים ב-13 באוגוסט, יום ראשון, שעת ערב, אני מחזיק בידי סקר שפרסמתי, שהוזמן על ידי ישראלי מודאג נקרא לו, אצל דודי חסיד, קנטר, מכון קנטר, והנתונים מאוד מאוד מעניינים, ואני לא אכנס עכשיו אפילו למנדטים ספציפית, כי יש תמיד את הנטייה הזאת לדבר על, הנה תראה את הסקר, ואז אתה מתבחבש ואומרים לך, כן, אבל הסקרים משתנים והכל נכון, אבל יש מגמה. ומה שמכון קנטר בדק, זה מה קורה עם כמה מפלגה של ימין שפוי, מתון נורמלי, קראת לזה, נדמה לי, אתה בעצמך בבחירות, שכולל, שים לב, פורשים מן הליכוד, כלומר, אותם ביטנים ודיכטר אולי וגלנט ואולי ישראל קץ והחבר'ה שהם לא מייק גולן וסביבתה הקרובה, מה קורה אז? הם לוקחים בסקר הזה שנערך בתשעה באוגוסט 2023, לוקחים 14 מנדטים אליהם. מאיפה המנדטים? חמישה מהליכוד, עוד כמה ממחנה ממלכתי שכמובן חונים שם לא מעט אנשים מהימין וגם אפילו מיש עתיד קצת, ובקיצור, יש מקום, וזה כמובן מפיל את הממשלה הזו הקיימת, ומרכיב את אותה הקואליציה ציונית שאתה מדבר עליה. כלומר, יש רצון באיזושהי מפלגה. אני לא רואה את הליכוד כמפלגה שיכולה להתפרק. לא רואה את זה. ויש עוד סקרים, שכוללים גם אותך, אם אני לא טועה, ועוד אנשים שמדברים, ואת בנט ואת יוסי כהן וכו'. אתה מעריך בנקודת זמן הזו, שוב, 13 באוגוסט 2023, שתוקם בסופו של דבר מפלגת ימין ממלכתי ליברלי, מפלגה שתכלול גם פורשים מהליכוד, כי אני לדעתי עם הליכוד אין מה לדבר, תקשיב לפרק הקודם שלי בבריקדה, על המחקר ההשוואתי שעשו באסקס, למפלגות אחרות בעולם, הליכוד, אפילו בלי מחקר, תגיד, עם מי יש לך לדבר? אתה יכול לדבר עם אמסלם, עם מאי גולן, עם דיסטל, עם טלי גוטלי, אתה יכול לשבת באותו שולחן ולהגיע לאיזשהו מודוס אופרנדי שפוי?
קודם כל, אני אגיד לך, קודם כל יש בליכוד עם מי לדבר.
המון שאלות שאלתי, סליחה.
כן, לא, אבל אני אגיד לך, קודם כל יש בליכוד אנשים רציניים. לצערי הם האנשים הכי שקטים ביקום בימים אלה, והם חיים, הם מתעוררים כל בוקר עם דילמה, שואלים את עצמם, הערכים שלנו מול הצורך לשרוד פוליטית. והם מקבלים את ההחלטות שלהם, ואני לא בא להיות הסנגור שלהם, להפך, אני קטגור של לפחדנות כזאת. אז זה לגבי אנשים בליכוד. לגבי הצורך, אני משוכנע ב-100% שזה הפתרון למצב, הפתרון הפוליטי למצב, למשבר המאוד קשה שבו אנחנו נמצאים. וזה הפתרון הפוליטי כדי לוודא שמדינת ישראל לא ממשיכה באיזה מהלך לא אפשרי, שבו רק 40% מהישראלים מתגייסים לצבא, ו-1% עושה שירות מילואים, ואותם אנשים שמתגייסים ועושים שירות מילואים, גם אלה שמשלמים מיסים, ובמציאות הזאת יש מונופול לקבוצה מסוימת על היהדות, ואנחנו לא מטפלים במגזר הערבי, כי אנחנו אומרים כל כך הרבה פעמים ימין מלא, אז לא באמת צריך לעשות שום דבר מלא, ולא צריך לעשות שום דבר ימין. אני משוכנע שהפתרון למשבר הזה, זה מישהו שיכול לעבוד גשר, לא מישהו אחד, אלא קבוצה שיכולה לעבוד גשר בתוך הפוליטיקה הישראלית. כשאין את זה, אתה מקבל את המציאות הנוכחית. ולכן, אתה שואל אותי, זה מה שיהיה, זה פחות משנה אם זה אנשים מהליכוד, או אנשים מבחוץ, בסוף, בכל מחקר, וגם אני ראיתי כמה וכמה מחקרים, כולל כאלה שגם שמי הוזכר שם, כמוביל, יש מספיק מנדטים שנמצאים שם, אני אומר לך שזה בפיק שלא היה כמו, צחקתי מקודם, קצת בבכי, על זה שתמיד אמרו לי, עזוב אותך עם הימין הממלכתי הזה, תגיד, או שאתה במחנה רק ביבי, או שאתה במחנה רק לא ביבי, אין באמצע, אין כזה דבר, ויכול להיות שבבחירות האחרונות זה היה נכון. עכשיו יש צורך, אנשים עברו, המטוטלת עברה מהימין, אלה שהצביעו לסמוטריץ', למקום אחר, שמחפשים משהו נורמלי, שקט, רגוע, שמאחד. וזה לא אומר שאתה צריך להיות דובון אכפת לי, ולחבק את כולם כל היום. אבל זה כן אומר שאתה מציב אלטרנטיבה, שאומרת מלכתחילה, מה שנדרש במדינת ישראל, זה אחדות של הכוחות הציונים. כי אחרת, ב-2048, תהיה לך פה קואליציה של מפלגות חרדיות וערביות, וכל החלטה שתתקבל לא תהיה מבוססת על מנגנון משותף של קרי חוקה, כי אין לנו, וכל בעיות היסוד לא ייפטרו. ולכן אתה רוצה לגעת בבעיות היסוד, ובעיניי המחאה היא לא עלילת הסבירות, והיא לא על החשש רק מהוועדה לבחירת שופטים. הרבה מאוד אנשים יוצאים למחאה, כי הם לא יודעים לאן מדינת ישראל הולכת, והם עוסקים בשאלות ברור עצמי. ולכן תיבת הפנדורה שנפתחה דורשת מעשה פוליטי. אז יש כאלה שקוראים לזה חוזה חדש, ויש כאלה שמדברים על חוקה, ואני מסכים עם הכל, אבל בסוף אתה צריך את הפלטפורמה הפוליטית שמייצרת את האפשרות הזאת. וזה רק ממשלת אחדות ציונית, לכן זה יהיה. ואם זה לא יהיה, מר גורלנו. כי אנחנו נועדנו עוד פעם לדיכוטומיה כזאת, עוד פעם ל-64 מנדטים, ואז כבר ההיבריס יהיה כפול ומכופל.
אתה חושב, אגב, שאמרת בעצם שאתה מכיר לא מעט אנשים רציניים בליכוד, אני לא כופר באמירה הזו, גם לא בזה שהם הכי שקטים בטבל כרגע. השאלה אם הם מסוגלים להתנתק מהרעשנים בליכוד, מהפופוליזם שסוחף, מהפשיזם שסוחף את הליכוד, או חלקים מן הליכוד. האנשים האלה לא יוכלו לפעול בתוך מפלגת הליכוד, שזה הבייס הפנימי שלו. איך אנשים, סתם, אפילו אם תיקח את גלנט כאיש רציני, בסדר? ואני לא כופר בזה שהוא איש רציני. מה הוא יכול לעשות? ברקת, כשהוא מוקף בכל החבורה הזו.
תראה, אני חייב להגיד על עצמי, ופה, אתה יודע, זה בנימת ביקורת או תחקור עצמי. אני, במהלך הקריירה הפוליטית שהייתה לי עד עכשיו בכנסת, קיבלתי החלטות שהיו לצורך העניין נגד הזרם המפלגתי שאליו הייתי שייך. זה לא משנה אם זה היה נגד הליכה עם המשותפת, וכעסו עליי מאוד, או מאבק עם העסקנים החרדים על הטלפונים הקשרים, וכעסו עליי מאוד. אני מדבר בתוך הבית, ויש לזה מחירים, ואני יכול להבין למה מישהו בליכוד, מאוד מאוד קשה לו לקבל החלטה נגד הזרם הביתי שלו. אני יכול להבין את זה, אני מבין את זה היטב, כי יש לזה מחיר. אני מראש אומר, מי שיעשה את זה, ישלם מחיר. ויכול להיות שהוא ימצא את עצמו בבית ויהיה מרוצה, ויכול להיות שהוא ימצא את עצמו בבית ויבקיע על מר גורלו. אבל בסוף, כשאתה שואל על מה התפקיד של מנהיג, זה לדאוג למדינה שלו. זה לוודא שאנחנו הולכים בכיוון הנכון. בעיניי מה שקורה היום בליכוד, זה מעלה שהוא פוגע קודם כל במדינת ישראל, בית פוגע, אם הם ירצו במפלגה, אני המפלגה זה לא איזה כלי קדוש בעיניי, אבל מי שאומר המפלגה היא הקודש הגדול, אז הוא פוגע במפלגה, כי אתה רואה שהמנדטים נוזלים משם, והרבה מאוד אנשים לא מזדהים עם מה שהם רואים עכשיו, וגימל, וזה אולי, אולי הכי חשוב, זה פוגע באפשרות של אותם ישראלים ציונים, ויש הבדל בין חברי מרכז מפלגה, נבחרי ציבור לבין הבוחרים עצמם, זה פוגע באותם בוחרים, זו כמות גדולה ומכובדת, של אנשים שחלקם הגדול רציניים, זה פוגע בעתיד שלהם ושל ילדיהם, כי אם הצבא שלנו לא יהיה חזק, ואם אנחנו נכנסים לאירועי סרבנות או הפסקת התנדבות למילואים, ואני כאן אומר לך בפעם האלף, מה שאני אומר תמיד שאני נגד, ואם אנחנו לא מצליחים לשלוט על התהליכים הכלכליים ועל משיכת השקעות, בסוף זה משפיע על החיים של כולנו. עכשיו, זה בא לידי ביטוי בדברים קטנים, כמו סיוב כזה של אמסלם וקרי שפטרים את יושב ראש הדואר, וזה הולך להעלות לנו מאות מיליונים בכל שנה, כי צריך למנות כמה חברים, אפילו לא חברי מרכז ליכוד, לתפקידים בכירים, וזה בא לידי ביטוי גם בדברים גדולים יותר.
ולכן... אבל אתה לוקח אותי לפרוצדורה, וזאת לא אידיאולוגיה, וזה לא משהו שיכול לשנות את הספינה, ואני שואל אותך עוד פעם, האם אתה מזהה, מגמות שונות, כלומר, מי שבימין העמוק לא שינה את דעתו, ואני מניח שגם אתה לא שינית את דעתך, לא לגבי מדינה פלסטינית, ולא לגבי סיפוח, ולא לגבי נושאים אחרים. אבל השאלה היא לא על ערבים, היא על ערכים. והשאלה היא אם סוגיית הערכים התחדדה אצל אנשים שהסתובבו עם פנס, אני יודע מה, פנס עיוור, בסדר? בבחירות האחרונות, והצביעו לאנשים שהיום מכסים נערות בנות 15 באוטובוס בדרך לטבריה.
עטיל, חד וחלק. כן, התשובה היא כן, חד וחלק, ואני אגיד לך גם למה. אתה דיברת על זה לא מעט פעמים, על הקונספט של פינקלשטיין, יהודי מול ישראלי. יש את המחנה שמגדיר את עצמו קודם כל כיהודי, ואחרי זה ישראלי, ויש את הישראלי מול שמגדיר את עצמו קודם כל ישראלי, ואחרי זה יהודי או לא בכלל. יש, במה שקרה עכשיו, צמח זן חדש. אנשים שואלים את עצמם, ציוני מול לא ציוני. רגע, שים בצד בכלל את השאלת יהודים, כי יש יהודים, יש יהודים גם בפלאט בוש, ויש יהודים באפסטייט ניו יורק, חסידים, ויש יהודים במרוקו, ויש יהודים בצרפת. לא שאלת היהודי, השאלה מי ציוני. ואם אתה מסתכל על אגודת ישראל, שמקדמים חוק לימוד תורה שהוא חוק חילול השם, בעצם אומר שהתנאים של מי שלומד תורה, והזכויות שלו הן אותן זכויות כמו של מי ש... מתגייס הצבא, חייל קרבי שמתגייס הצבא, ואתה מסתכל על הנכונות לוותר בכלל על שירות למען המדינה, ואתה מסתכל על הוויתור על ההתיישבות, בגליל, בנגב, ערכים אגב שהם קונצנזואלים בציונות, הקונפליקט כאן הוא לא רק על דת ומדינה, הקונפליקט כאן הוא קונפליקט שבין תפיסה ציונית, לבין כאלה שאומרים, אנחנו, ואתה שומע את זה בקואליציה, אנחנו היהודים הטובים. מה זה אומר להיות היהודים הטובים? אנחנו נלמד תורה. עכשיו, הציונות, בין אם אתה צמחת כמוני בציונות הדתית, שיש בה מימד דתי, ובין אם צמחת בציונות חילונית, הציונות לקחה את לימוד התורה ואמרה, אנחנו עושים מעשה, עולים בהר. אנחנו לא רק לומדים תורה. החלק הקטן של הציונות הדתית גם לומד תורה וגם עושה מעשה, גם עובד. אבל היתר בכלל עובדים ומשרתים. כולם משרתים. ופה הקונפליקט. במקום יהודי וישראלי, ציוני ולא ציוני. ושם גם תמול הזרע של החיבור העתידי. כי אם אתה ציוני, אז בסדר, תתווכח איתי בסופו של דבר כמה שטח נכיל בבקעת הירדן. והאם צריך יום אחד שהפלסטינים יהפכו לשוודים, לחתום איתם על הסכם שלום. ויכוח, בסדר, להתווכח יום אחד. מישהו יתווכח איתי עם מחנה השמאל. אבל קודם כל בוא נסכים שאנחנו מקדשים את הערכים הציוניים הבסיסיים של התיישבות, קליטת עלייה, הגנה על המולדת, שמירה על הצבא, הממלכתיות כתפיסה, כי אם אין ממלכה, אז למה אנחנו כאן? ואם אין ריבונות, אז אין כלום. ואת כל הדברים האלה, יש פה קו פרשת מים, בתוך הימין אם תרצה, כמו שהוא היה במשך שנים ארוכות בתוך השמאל, בין השמאל הציוני לשמאל הלא ציוני. אני ומישהו מיהדות ישראל, זה לא אותו דבר, לא ביהדות שלנו, יש לנו תפיסות עולם אחרות ביהדות, לא בתפיסות הציוניות שלנו לגבי שירות למען המולדת ועוד, ואפילו לא בפוליטיקה. ולכן הקו הזה עובר גם בתוך הליכוד, גם בחלקים בתוך הליכוד, כך עיקרי כזה, שהוא עם זרם מגיע עם תפיסת עולם חרדלי. הערכים שלו הם ערכים חרדים, הערכים של סמוטריץ' הם ערכים חרדים, הם לא ערכים של ציונות דתית. ולכן כשאתה אומר על קו השבר, זה קו שבר מאוד מאוד משמעותי, שמתרחש במקביל, הוא רוחבי כזה, ואני אגיד, העדבות שלו יגיעו בסופו של דבר לבחירות הבאות, ולפתרון שאני מקווה שהוא יגיע.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר על עוד מילה אחת שחייבים לדבר על המנהיגות. מי יכול להוביל דבר כזה? כי הרי בסוף צריך פה גם לתת תחושה של ביטחון לציבור, למצביעים, וגם לבנות מערך, וגם לסחוף ציבורים, ויש פה המון המון שאלות. מי בעינינו חכה? אולי אדם אחד, אולי דירקטורט כזה של אנשים, מי יכול לשנות את המפה? לדעתך.
אני קצתי בניסיון למצוא איזה קוסם אחד שיפתור הכל. אני מאמין ברעיון שמחובר...
למה? קוסם יש, לליכוד יש קוסם. צריך להגיד את האמת, האיש קוסם.
אז אני חושב שהקסם מתפוגג. אני חושב שמי שחשב שקודם כל ללך לקצה, שאיתמר בן גביר קוסם ויודע לפתור את עניין המשילות, יתפקח. ומי שחשב שנתניהו קוסם, וברגע שהוא מגיע שקט ורגיעה, וכולם רק מתעוררים בבחירות הבאות, גם מזה הוא יתפקח. אתה רואה שהציבור הישראלי מחולק, מפוצל, יש פה בעיות מהותיות, וזה קורה כשנתניהו בכס השלטון. אז אני חושב שאין פה קסמים. גם בבניית הגשר הזה, גם בהשגת האנגן שאני מאמין בו, כי אני חושב שלאף אחד אחר אין אנגן, אני חושב שלשמאל מרכז אין אנגן אחר חוץ מממשלת אחדות, אין לו מספרים כאלה, ולימין אין אנגן, כי מה שאתה רואה עכשיו זה ימין מלא. אז גם מי שמתווכח איתי על האנדגיים הזה, בסופו של דבר יגיע, יתכנס לאפשרות הזאת, ושם צריכה בסופו של דבר להיות פלטפורמה שמורכבת מאנשים. אתה יודע, אני לא עושה עכשיו פה רשימה, נתת רשימה יפה בתחילת התוכנית, של מי אתה חושב שיכולים להיות באותו מרחב, אבל זה פחות משנה, צריכה להיות רשימה סבירה, דמוקרטית, שאומרת שפיות, כן, אנחנו אנשי ימין, כן, אנחנו מאמינים בשמרנות בתחום הסכסוך הישראלי-פלסטיני וליברליות בנושאי דת ומדינה, וכן אנחנו לאומיים ואולי גם עם חיבור למסורת, אבל אנחנו לא מוכנים שמדינת ישראל תהפוך לא להיות מדינה של החרדים בתפיסות העולם הדתיות, ולא מדינה שבה אין זכויות פרט לאף אחד ויש הדרה של נשים או כל דבר אחר, ואנחנו לא מוכנים שיהיה חוק לימוד תורה, כי אנחנו מאמינים גם אם אתה מקבל לימוד תורה כמוני ומעריך את זה, לא יכול להיות שזה יבוא על חשבון דברים אחרים, או שיהיה שווה לשירות בצבא. ויש פה הרבה מאוד נושאים שבסוף היו לנו נורא ברורים מעליהם, ועכשיו פשוט צריך להגיד אותם ולשים אותם על השולחן, ולהגיד, כן, מנהיג לא אמור למנות החברים שלו, הוא אמור לזהות את סוגיות הליבה של המדינה, הוא אמור לטפל בהן. לא כל היום להתעסק בכלום ובמינוי חברים. נורא פשוט ונורא מתבקש.
טוב, אתה רוצה לתת לי קצת לוחות זמנים, קצת עבודה, אתה עושה קצת חוגי בית, פוגש אנשים, או ש... בין שלל עיסוקיך הזה, לזה עוד לא הגעת.
תראה, קודם כל, אני לא מרים מפלגה פוליטית, אני מרים את הקול הזה. והקול הזה בעיניי הוא משמעותי, כי בסוף, כשאתה מגיע, אני אספר לך סיפור. אני הגעתי לבקר את ההורים שלי באלקנה, לפני הביקור של בנט. אני לא יודע אם אתה זוכר, היה איזה ביקור של בנט כראש ממשלה ביישוב אלקנה, ששם נולדת, שם גדלתי, לא נולדתי, שם גדלתי. וכשאני הייתי מגיע, אולי בגלל שהייתי ילד ברדקיסט, אז אולי קצת עדיין חוששים ממני, אבל כל בן אדם רביעי שפגשתי באלקנה, כשהייתי מבקר את הצהרון, שאמר לי, כל הכבוד, איזה ממשלה, אני מאוד מרוצה, יש פה חיבור בין קבוצות שונות. אתה יודע, היה גם שאלות וטענות, אבל בערך כל בן אדם רביעי. הבעיה המרכזית הייתה שכל אדם רביעי לא ידע שארבע לפניו גם חושב כמו, כי הוא שמע את כל השלושה שלידו. והמטרה שלי היא להרים את הדגל הזה, להרים את הדגל של הימין הציוני, שאומר, חברים, הפתרון שלנו הוא אחדות מלכתחילה, לשם אנחנו צריכים לשאוף, אנחנו צריכים לוודא שהמדינה הזאת ליברלית, ושלא נותנים לחרדים מונופול על שום דבר, אלא עוזרים להם להשתלב, כי כשיש להם מונופול זה פוגע בשילוב, אנחנו צריכים לטפל במשילות, צריכים לוודא ששוב לא עושים תקלה מהסוג שאנחנו רואים עכשיו, תקלה בהיסטוריה שלנו אם תרצה, תקלה כזו שמוציאה ערכים ציוניים מדרג מקבל ההחלטות, וכדי שזה יקרה, את צריך להשמיע את הקול הזה חזק ככל שניתן, ולכן לוחות הזמנים הם כמה שיותר להשמיע את הקול הזה, ואני לא יודע מתי יהיו בחירות, אני מניח שאתה, יש לך כמה ניתוחים על מה יקרה לפני התקציב הבא, ואולי במושב הבא, אני באמת קשה לי לראות איך הממשלה הזאת עובדת, היא באמת לא מצליחה לממש כמעט שום דבר, אבל אני לא יודע לנבא, הנבואה לשוטים. יכול להגיד לך דבר אחד, שככל שמרים לי את הקול הזה יותר חזק, כך יותר ויותר אנשים מרגישים בנוח. פתאום אומרים, רגע, יש חלופה, יש רעיון אחר חוץ מלבלוע גלולה נגד הקו ולהצביע למפלגות שאני בכלל לא שייך אליהן. לוותר לעצמי ולהתפשר על ענייני דת ומדינה ולהצביע לסמוטריץ' או לבן גביר. אני חושב ששם במקום הזה נמצאת גם נקודת ההכרעה הפוליטית וצריך להבין את זה וגם ההזדמנות הגדולה לתקן.
טוב. דוקטור יועז הנדל, תשמע, זה תחילתה של הידברות, אני קורא לזה, כי אני מן הסתם מאוד אשמח להריח אותך בבריקדה. אנחנו בתוך תהליך מאוד מאוד מעניין שקורה במחנה שממנו אתה בא. אני עוקב מקרוב, אתה יודע את זה, אני אוהב את זה. אז שיחה ראשונה, אני מרשה לעצמי מה שנקרא לעשות צ'ק ביומן לעוד כמה שיחות עתידיות, ונראה לאן זה מתקדם. המון תודה שהיית אצלנו. זהו זה, חברות וחברים, סיימנו עוד פרק של הבריקדה. אם תרצו למצוא אותי, תוכלו לעשות את זה בטוויטר בעיקר. הטילוס זה השם שלי, אבל אתם יכולים למצוא אותי גם בפייסבוק, בעברית, באנגלית. המייל שלי הוא topler@gmail.com, ואתם מוזמנים להפיץ את הפרק הזה ואת כל הפרקים האחרים. גדלים, אנחנו גדלים בבריקדה, אז אתם מוזמנים להיות שותפים. להשתמע בפעם הבאה.